צהריים טובים. ג' אלול, יום מיוחד. מילה אחת לפני שאנחנו נכנסים לתוך תוך הלימוד עצמו, שלצורך העניין אנחנו עושים היום, מקיימים שיעור כללי שהוא אפשר לקרוא לו אמוני, לא שיעור בגמרא וכולי, כמו שבדרך כלל השיעור הזה. והסיבה היא שבאמת קודם כל בגלל התאריך והזמן, לגוע כמה שיותר, כמה שאפשר יותר בתורה של הרב קוק, באישיות שלו ובתורה שלו. וגם זה הזדמנות בתחילת הזמן לגוע בנושא שמבחינת הישיבה הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, משמעותי, שאנחנו חושבים שהוא משמעותי לחיים שלנו, לדור שלנו, לא סתם ממציאים איזה משהו שנראה לנו שחשוב להתעסק איתו, אלא באמת משהו שהוא נוגע ממש לכל החיים שלנו, לתפיסת העולם שלנו וכולי. ומבחינה הזאת הרב קוק התווה לנו דרך, באמת נקודה מאוד מיוחדת של הרב קוק, בשונה יש גדולי עולם רבים, גדולי תורה עצומים לאורך כל הדורות וגם בדורות האחרונים שלנו. נקודה אחת מיוחדת מאוד ברב קוק, שהיא נוגעת גם לנושא שלנו, זה אפשר לקרוא לזה לא רק גדול התורה, אלא גדול הדור, מהבחינה הזאת שהוא קרא את הדור, זאת אומרת הוא חי את הוויית החיים ונתן לה מענה, נתן לה פשר, נתן לה כיוון, השקפה, הסברים לדברים שממש רואים אותם במציאות של ההוויה של החיים שלנו. והוא למעשה חיבר את התורה על כל מכמניה, מהנסתר והדברים העמוקים ביותר עד המציאות של החיים ההלכתית והמעשית, על כל מגווני התורה, וחיבר את זה למציאות של החיים של מה שקורה בדור. זאת נקודה מאוד מיוחדת של הרב קוק באופן כללי. אז מה שאנחנו הולכים לעסוק היום, בזכות המעמד הזה, חשבתי על זה עוד פעם, ככה, מה להביא ב, 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 בלימוד כזה, בשיעור כזה, ולמרות שכבר יש לי כל מיני דפי מקורות ישנים וחשובים ורלוונטיים על תורת ארץ ישראל, אבל אמרתי, מה שאני אעשה הפעם, זה שני דברים. א', אני לוקח מקורות רק מהרב קוק. אבל חשוב לדעת שתורת ארץ ישראל לא מתחילה ולא נגמרת ברב קוק. זה יכול להטעות. אז את זה אני חייב לציין על ההתחלה. שתורת ארץ ישראל מתחילה מחזל, ממדרשים, מגמרות, ומראשונים ואחרונים לאורך כל הדורות, ועד הדור שלנו, שכמובן הרב קוק היה מרכזי מאוד, אבל הוא לא היחיד, הרב חרלאפ ואחרים עד ימינו אלה כמובן. אבל לצורך ג' אלול, אז אמרתי דבר ראשון, מה שאני אעשה זה מקורות רק מהרב קוק, שזה מבחינתי שינוי, כי בדרך כלל אני בכוונה מביא מקורות לא רק מהרב קוק, כדי להבין שתורת ארץ ישראל היא לא רק הרב קוק. זה אחד. שתיים, מה שניסיתי ככה לעשות זה בתמציתיות, כמו שמי שראה פה קצת את הדברים, להגדיר חמש או שש נקודות שונות, שלכל אחד מהם יש עוד הרבה מקורות, אבל כמובן גם ככה כבר זה נהיה קצת ארוך, מקור אחד לכל נושא, ככה שננסות לקבל בצורה הכי תמציתית, בזמן קצר, איזשהו כיוון, אחר כך תן לחכם ויחכם עוד. זהו, עד כאן ההקדמה, ועכשיו כנס תוך העניינים עצמם. אז ככה, מהקל אל הכבד, אפשר לומר, ככה מהדברים היותר פשוטים, לדברים הקצת יותר עמוקים. אז דבר ראשון, כותרת הראשונה שהגדרנו, זה הארת החיים ואחדות המציאות. כלומר, מה ארץ ישראל או החיים, חיי התורה בארץ ישראל, מה הם מחדשים לעומת מה שהיה קודם? לעומת מה שהיה לא בארץ ישראל ולא בתקופת הגאולה המתחדשת שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. ובעניין הזה, הרב קוק מגדיר הגדרה מאוד פשוטה, ואני חושב שהיום כבר קל לראות את זה, שבעבר תחומי החיים התחלקו לתחומים שונים שהיה מאוד קשה לחבר ביניהם. זאת אומרת, אם אדם היה, נתחיל מהצדדים הכי מעשיים של החיים, אם אדם היה טוב בצד הגופני שלו, היה ספורטאי טוב, היה אדם עם יכולת כושר גופני וכולי, הוא בדרך כלל לא היה האדם שמבחינה רוחנית הוא האדם הכי שקדן והכי זה כאילו, והפוך, ואם זה אחד כזה מתמיד, יושב וזה, אז הוא כנראה אחד כזה שהוא לא כל כך רואה את אור השמש ולא כל כך מפעיל את הגוף שלו. זה שני אנשים שונים. אותו הדבר גם בתחום הלימודי, לא התורני. אני תמיד מספר בהקשר הזה, שלא משהו מלפני 200 שנה, אלא מלפני 40 שנה. כשאני הייתי קצת יותר, כשהייתי תלמיד בתיכון, סוף כיתה י', נכנס המנהל תיכון, אמר, אתם צריכים לבחור מגמה, או ריאלית או אומנית. אם זה ריאלית, אז זה פיזיקה, מתמטיקה וכו'. אם זה אומנית, זה ספרות, מחשבת ישראל, תנ"ך, לא יודע, היסטוריה. ניגשתי אליו אחרי השיעור, אמרתי לו, אני רוצה לעשות 5 יחידות מתמטיקה, אבל בלי פיזיקה וכימיה, למה אני לא מצליח בפיזיקה וכימיה, משהו בראש שלי לא מצליח לקלוט את הדברים האלה, אבל מתמטיקה, הקדוש ברוך הוא כן חנן אותי, ואני גם אוהב מחשבת ישראל וספרות. אומר לי, אי אפשר, אתה צריך להחליט, או שאתה אומני, או שאתה ריאלי. טוב, בגלל שלא ידעתי פיזיקה, אז לא הייתה לי ברירה. אז בחרתי אומנית, עשיתי 3 יחידות, ככה בקלות, בשביעית, וכל השמינית טיילתי ולמדתי ספרות וכל מיני כאלה בהליכה. אבל היום זה מצחיק, היום כאילו אתם בכלל לא יכולים להבין בכלל, מה זאת אומרת? אתה יכול לבחור יחידות ולשלב וכו' וכו', אבל זה לא סתם, זה כאילו משהו שמשרד החינוך, אבל זה לא זה משרד החינוך. זה היה תפיסת עולם פעם, שאו שאתה ריאלי, או שאתה אומני. אז אם אתה ריאלי, אתה רואה מספרים בראש, ואתה רואה זה, נוסחאות, וזה מה ש... ואם אתה אומני, אז אתה האיש, הספר, וההגות, והזה, אתה לא יכול, זה לא יכול להיות אותו אדם. וכן, על זה הדרך, זה מגיע גם כבר כמובן לתוך תחומי התורה, איש ההלכה ואיש ההגדה, אז זה לא יכול להיות אחד שהוא גדול בשניהם. זה או שהוא גדול בזה, או שהוא גדול בזה, וכן על זה הדרך בהרבה מאוד תחומים. בא הרב קוק ואומר, החיים בארץ ישראל, תורת החיים בארץ ישראל, היא שוברת את הגבולות האלה, היא כבר אומרת משהו מאוד פשוט, היא אומרת, הדברים האלה מאוחדים, והם מחוברים, והם גם יכולים להתחבר באותו אדם, לא רק באופן כללי להתחבר, אלא הם יכולים להתחבר ממש באותו אדם, הוא יכול להיות גם כזה וגם כזה, וזה בכלל לא סותר, והיום ממש רואים את זה. ממש רואים את זה בחוש. ראש הישיבה שלי בישיבת הגולן, הרב שוגרמן, ממש ברוך הוא, שלח לו פועה שלמה, בעזרת השם, קצת זה, היה תמיד אומר, מי שטוב במגרש, טוב בבית המדרש. זה משפט יפה כזה, אהבתי. מי שטוב במגרש, הוא טוב בבית המדרש. בדרך כלל מי שרוצים שימשיך למקים ולקצינים וכל זה, הוא בא להתלבט, מה הוא יעשה? הוא רוצה לגדול בתורה, יש לו חשק גדול לתורה, הוא רוצה לחזור לישיבה, אבל הוא גם, הצבא גם רוצה שהוא ימשיך שמה. לפעמים יש נטיות כאלה, לפעמים באמת מישהו שהוא, זה יותר חזק אצלו, או שזה יותר חזק אצלו, ויותר קל לו להחליט. ולפעמים ממש קשה לו להחליט, כי הוא ממש קשור לשני הדברים האלה, באותה מידה, באותה עוצמה, וזה ברור, לנו היום זה ברור לגמרי, בגלל זה אמרתי, זה מהקל אל הכבד, אין פה יותר מדי לכאורה החידוש, אבל ודאי בתקופת הרב קוק זה היה חידוש, עדיין לבצע את זה, לעשות את זה ביום יום, זה עדיין חידוש. זאת אומרת, באמת לראות איך משלבים את תחומי החיים האלה ביחד, זה עדיין משהו שאנחנו צריכים בהחלט לעבוד עליו, ולראות שאנחנו לא רק בתיאוריה, אלא אנחנו באמת מצליחים לעשות את הדברים האלה. אז זה הנושא הראשון, פשוט. נושא השני, הרחבת גבולי התורה. בנוהג שבעולם, בדרך כלל, ככה לאורך, בעיקר לאורך תקופת הגלות, ברור שזה לא היה ככה מההתחלה. כלומר, אם נסתכל איך הייתה מסירת התורה למשה רבינו, היא ודאי הייתה תורה גדולה מאוד, אחדותית, שכוללת את הכל. זה כלל את הכל. ובטח כשהכל היה בעל פה, זה כלל את הכל. ואפילו בהתחלה כשזה כבר היה פחות, בהמשך שזה היה פחות בעל פה, עדיין זה היה מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אם תדמיינו את בית המדרש של פעם, לא היה בו, נגיד פה בית המדרש, אתה מסתכל, פה יש, מי שעוד לא יודע, שיעור א', יעשו לכם היכרות עם הספרייה, אז פה יש ספרי אמונה, ושם יש ספרי הלכה, וראשונים על השס, ופה יש רמב״ם, ושם יש תנ״ך, ופה יש קבלה וחסידות, ולכל דבר יש זה מי שלא. וגם בישיבה יש סדרים, כמו שדיברנו אתמול, יש סדר גמרא עיון, וגמרא בקיאות, ויש סדר אמונה, תנ״ך, והלכה, וכולי. פעם זה לא היה. למה זה לא היה? בגלל שהכל היה, הכל היה ביחד. הכל כלול, כמו שאומרים היום. הכל כלול. מה זאת אומרת הכל כלול? משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, אמר לו, נתן לו איזה מצווה. אז בתוך המצווה הזאת היה גם את הרעיונות הרוחניים של המצווה, ואת היסודות המוסריים שלה, וגם את המסקנות ההלכתיות שלה, והכל היה ביחד, זה לא הגדירו את זה בתחומים שונים. אבל מה קרה? מה שקרה זה שלצערנו הרב, בית ראשון, בית שני, ועם ישראל יוצא לגלות מאוד מאוד ארוכה, ובגלות הזאת אנחנו לאט לאט מתרחקים מהמקור האלוקי, הגדול, הרחב הזה, שכולל את הכל בצורה הכי פשוטה וטבעית. אגב, מדי פעם אפשר לראות את זה בגמרא קצת, שפתאום מביאים ככה איזה אגדתא באותו נושא, ומישהו בא ופתאום מספר איזה סיפור, ויש ככה, זה ככה נשאר לנו בקטנה. אבל פעם זה היה הרבה יותר רחב, אבל בגלות התרחקנו מהמקור, ואז מי שיסתכל בהיסטוריה יראה שפתאום בתקופת הראשונים, פתאום התחילו לכתוב ספרי אמונה, זה לא היה לפני כן. פתאום רס"ג כתב, והרמב״ם, וחובת הלבבות, והתחילו לכתוב ספרים באמונה. למה? כי התחילו קשויות באמונה לאנשים, והיה צריך, אי אפשר היה להסתפק כבר באמונה הפשוטה, שהייתה לא סתם פשוטה, אלא מאוד עמוקה, אבל שהייתה כלולה בתוך התורה, זה הכל כלול בפנים. אבל זה לא, כבר לא, כבר לא, לא ראו את זה, לא חיו את זה, ואז היו צריכים לכתוב ספר באמונה. אחר כך התחילו לכתוב ספרים בהלכה, רמב״ם כתב, אחר כך שולחן ערוך, הטור כתב, השולחן ערוך כתב. פעם לא היה ספרים בהלכה, איך הייתה ההלכה? היו לומדים, בסוף היו מגיעים למסקנה הלכתית, מה עושים? לא צריך לכתוב ספר בהלכה. לומדים סוגיה, גומרים אותה, אומרים להלכה, מה צריך לעשות? וכן על זה הדרך, גם בקבלה זה ככה, ובחסידות ודאי זה ככה, וכן אז זה הדרך, ותנ"ך זה משהו יותר של, ברוך השם, של הדורות האחרונים, יותר חזק. יש תחומים בתורה, אבל התחומים האלה היו מאוד מאוד נפרדים אחד מהשני, וחלק מהם בכלל לא למדו אותם. הגמרא אומרת, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. ארבע אמות של הלכה, כמו מה שהתורה מאוד הצטמצמה לגמרא, להלכה למעשה, לאט לאט לימוד האמונה התרחק מאוד, וגם אם כתבו ספרים, אז מעטים למדו אותם, וקבלה בכלל הייתה רק ליחידי יחידים. ובתנ"ך בכלל אסרו ללמוד תנ"ך בחלק מהתקופות, כי בכלל הנוצרים לקחו את התנ"ך, והרפורמים לקחו את התנ"ך, אז בכלל אסרו ללמוד תנ"ך, וכל התורה בסוף הצטמצמה, ובתוך הגמרא למדו רק את מסכתות של נשים נזיקין, כי זה משהו שהוא מעשי, וחתונות, ודיני ממונות, וזה, את זה למדו, אבל ללמוד עכשיו מסכת זבחים, או ללמוד עכשיו כל מיני דברים שהם פחות רלוונטיים, לא למדו אותם, קושי למדו אותם, רק יחידי יחידים. אומר הרב קוק, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו חוזרים לשורש, חוזרים הביתה, חוזרים למקור, חוזרים לבסיס, ובבסיס התורה היא מאוד רחבה, והיא מאוד גדולה, ולכן, לראות פה איזה כמה מילים, כן, במקור שתיים שם, לא תוכל לעד התורה להיות מצומצמת רק בחקר ההלכה המעשית לבדו, שזה מה שפחות או יותר היה אצל רוב עולם התורה. חלק הרוחני שבתורה, לכל רוחבו, עומקו והיקפו, מוכרח גם הוא למצוא מקום בישיבה. האגדות, המדרשים, הנגלים והנסתרים, ספרי המחקר והקבלה, העיונית, המוסר והרעיון, הדקדוק, הפירוט והשירה, חכמי האמת והחסידים הראשונים, כל הדברים האלה, אף פי שאפשר לתן להם כל כך זמן וקביעות כמו ההלכות והתלמודים, הפוסקים הראשונים והאחרונים, מכל מקום אי אפשר כלל, בייחוד בימינו וביותר בארץ ישראל, הדורשת תעופה רוחנית מבניה בטבע קדושתה. קצת חידוש זה, הוא מוכרח בדורנו, הוא מוכרח ביותר ביישוב החדש וכל יום. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לרוחב, חוזרים לגודל, חוזרים להיקף. נכון שמבחינת זמן, אומר הרב קוק, על הגמרא וההלכה הם תופסים מקום וזמן משמעותי, וזה דרכם וזה עניינם. ויש מקום אחר שהוא מסביר את זה, שזה כמו בגוף האדם, ההבדל בין המוח לבין הידיים והרגליים. תחשבו רגע על המבנה הזה של האדם. הרבה פעמים חשבתי על זה, זה קצת מוזר. כאילו אם הייתי בורא את האדם, כמו הקדוש ברוך הוא, אולי הייתי עושה לו איזה ראש כזה ענק, את הלב גם כזה גדול, וידיים ורגליים כאלה קטנות, כי מה יותר חשוב? הידיים והרגליים או המוח והלב? אין ספק, נכון? לכולנו ברור. אז למה הם כאלה קטנים והם כאלה גדולים? אבל זה ההבדל בין דברים גשמיים לדברים רוחניים. דברים גשמיים תופסים מקום בנפח המציאותי שלהם, אבל מבחינה רוחנית, המוח והלב הם קטנים יותר, אבל הם המרכז. הם בעצם מנהלים את הכל. הם בעצם השורש והמוחין, מה שנקרא בקבלה, הם המוחין של הכל. לכן גם בסדר היום שלנו, אתם יכולים לראות, שלימוד האמונה והחסידות, המוסר, הדברים האלה, לוקח ביום שעתיים, שלוש, ארבע אולי, והגמרה, כן, אם נוסיף גם שיעורים, אז זה מגיע אולי לארבע שעות, לא משנה עכשיו בדיוק הזה, והגמרה, העיון והבקיאות וההלכה, הם תופסים יותר שעות, כי זה בבחינת הידיים והרגליים מול המוח והלב. אז לכן אומר הרב קוק, מבחינה מעשית, יכול להיות שאנחנו נשקיע הרבה שעות בלימודים האלה, אבל חלילה וחלילה שאנחנו נזנח את המוח והלב, שהם בעצם העיקר, מבחינה מהותית, מבחינת השורש, מבחינת המקור, זה העיקר. ולכן צריך לחזור ולהרחיב את התורה על כל גבוליה, גם כן דבר פשוט, לא צריך להרחיב עליו דברים. היום זה כבר דבר בישיבות לפחות, מה שנקרא של הציבור שלנו, זה כבר מקובל מאוד. ציבור מה שנקרא החרדי, זה מתחיל להיכנס לאט לאט. בהתחלה עושים את זה קצת במחתרת, כי זה קצת אסור, זה צריך להיות רוב היום גמרא, ומותר חצי שעה מוסר, ואסור יותר מזה, הכל צריך להיות גמרא והלכה, כמו פעם. אבל לאט לאט יש כל מיני חבר'ה שככה מרגישים צורך, ואז הם עושים את זה קצת בהיחווה, ולאט לאט בסוף זה מתחיל גם לעלות למעלה, לצוף על פני השטח, אבל בעזרת השם זה תהליכים ארוכים, על כל פנים זה מספר 2. ועכשיו אנחנו מתחילים לעבור ככה לדברים קצת יותר עמוקים, שבארץ ישראל ניתן וצריך וחובה לראות אותם וללמוד אותם ולעסוק בהם, וזה הערת הנסתר את הנגלה. הוא אומר הרב קוק פה באורות התורה, כשלומדים הרבה נסתר, אז כל מה שמבינים ולומדים מהנגלה, מאיר באור יקרות. ומתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסידים היו תורתה מתברכת, שלא כמו הבבלי שתורתה משתמרת, ונראה שהירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת אצלם על ידי הופעת השגות הקודש, ממעט הכמות לנחלים גדולים, ומשיגים אורה של תורה גם על ידי תפילה והתבוננות, שקודם לה, שאחר לה, שהם הם גופי תורה ונשמתה. בזה יש הבדל בין אוויר עד ארץ ישראל, שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות. ובחוץ לארץ, רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות, וההלכות נידונות על פי השכל האנושי. במקום אחר, משפט מאוד יפה, שהתכוונתי להכניס פה, ואיכשהו ככה נשכח ממני ברגע האחרון של הכנת הדף, אבל אני אומר אותו פה, מי שרוצה לראות בסוף איגרת פי זין, איגרת קצרה מאוד, ואומר הרב קוק, מאוד ישתוקק לדעת את שלום ידיד נפשי, להאיר את אור חוכמת הנסתר בעולם, עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו, שישועת ישראל והעולם כולו, תלויה רק בהופעת חוכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה, בשפה ברורה, הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה. ומה מעטים אינם המשיגים ומכירים את זה? כמה כואב לרב קוק, אבל תראו איזה משפט מדהים. הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה. כלומר, הנגלה ככה כמו שהוא, מה זה הנגלה? רק אזכיר את המושגים. הנגלה הכוונה כמובן לתורה המעשית שאנחנו מכירים אותה, למשנה, לגמרה, לכל הפוסקים והתהליך של הפסיקה והראשונים והאחרונים עד הפסיקה המעשית עצמה. זה נגלה, זה עוסק בדברים מעשיים, באנשים, במציאות, בחיים, זה נגלה. נסתר. זה כל הדברים הרוחניים שאנחנו קוראים לימוד אמונה, לימוד פנימיות התורה, חסידות, לימוד שעוסק בהבנת הרעיונות של העולם, שורשי בריאת העולם, מהות הבריאה, תכלית הבריאה, השתלשלות הבריאה, ואיך הדברים קורים בפועל, מה הערך של כל דבר ודבר, של עם ישראל, של התורה, של המצוות, של ארץ ישראל, של כל החיים כולם, של האדם, של כל הדברים האלה. ואומר הרב קוק, הנסתר, הנגלה, כשהוא עומד לעצמו, אז הרבה פעמים, אני חושב שפה ודאי חבר'ה, צעירי הצון שהגיעו עכשיו, אבל גם מי שנמצא בתוך הישיבה, גם אחרי כמה שנים בישיבה, וגם אחרי הרבה שנים, יש רגעים שאתה רואה את עצמך, מה אני עושה פה? למה זה כזה משמעותי? למה אני צריך לעסוק בכל הבירורים האלה? השור, שאני אקח את הפרה, והתשלו, וחצי נזק, ורבע נזק, וחיה, ופטור, וזה, וזה, כל הדברים לא רלוונטיים, לא קיימים היום בכלל, לא מציאותיים מבחינת היישום שלהם. זה לא הלכה שמחר אני הולך לקיים אותה בהלכות שבת או אדם אני צריך לעסוק כל הדברים האלה. כלומר, הנגלה, כמו שהוא ככה, הוא באמת לפעמים מעורר שאלות של חוסר הבנה של המשמעות של העיסוק בדברים האלה. ובא הרב קוק ואומר, תדעו לכם, שמה שיעמיד את הנגלה על הרגליים, מה שייתן לו חיים, מה שייתן לו משמעות, מה שייתן לו אור, זה הנסתר. כלומר, כשאנחנו נעמיק ברעיונות הרוחניים של העולם, והחיים, באופן כללי, בכל הדברים, בכל המישורים, בכל התחומים, נבין מה זה האדם, ומה זה בן אדם לחברו, ומה זה כל הופעת החיים החברתיים, והכלכליים, והזוגיים. כל הדברים האלה, נבין אותם לעומק, בשורש שלהם, ביסוד שלהם, שזה מה שקורה בנסתר. אחר כך, כשנבוא ללמוד את הנגלה, הכל יהיה הרבה יותר גדול. הכל יהיה הרבה יותר משמעותי. פתאום אנחנו נבין שהדברים האלה, הנגלים שאנחנו עוסקים בהם, הם לא רק מחפשים עכשיו איזה פתרון לשור הזה עם הפרה, כמה בסוף הפיצוי שהוא יקבל על הרגל שנשברה לה, על הפרה שלו מהנגיחה הזאת של השור. אלא אנחנו עוסקים בדברים הרבה יותר גדולים. עוסקים פה בבירורים עמוקים של האחריות של האדם, והשמירה, ואיך מתייחסים לממון שלו, ואיך מתייחסים לחבר שלו, וכל הדברים האלה הם דברים מאוד עמוקים, שמגיעים מיסודות מאוד עמוקים, שבזה עוסקים בנסתר. אז הנסתר יעמיד את הנגלה על רגליו, ובהקשר הזה, גם כן עוד מקור אחד ששכחתי, התכוונתי להכניס אותו, אבל מהלחץ והמהירות, ככה הוא נשכח ממני, אז אני אגיד לכם אותו ככה בעל פה, ובעזרת השם בהזדמנות נוסיף אותו פה לדף מקורות הזה. במקום אחר, באורות הקודש, יש פסקה בחלק א' בעמוד קפה, יש פסקה שנקראת איחוד ההלכה והאגדה. נקרא רק את השורות הראשונות שלה, ואומר הרב קוק, ההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד זו עם זו. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, מוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם. מה שמרגיש העוסק בהלכה, כשנכנס באגדה, וכן להפך, שהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית הבאה מתוך מנוחת הנפש, שיסודה באחדות הפנימית. הננו קרואים לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שעל ידיהן ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמי. כלומר, שם מקביל לנגלה ולנסתר, זה הלכה ואגדה. הנגלה הוא הלכה, הנסתר הוא אגדה, באופן מאוד כללי, אבל זה נכון. ופה אומר הרב קוק, הם חייבים להתאחד. צריך להבין שהם דבר אחד. אם אדם, כשהוא לומד הלכה, וכשהוא עובר עכשיו ללימוד אגדה, הוא מרגיש כאילו הוא עובר לאיזה עולם אחר לגמרי, זה בעיה. הוא צריך לעשות עבודה עם עצמו, כדי להבין שהוא חי באותו עולם, רק עכשיו הוא רואה את זה מזווית כזאת, ופה הוא רואה את זה מזווית כזאת, אבל זה אותו דבר. זה נשמה וגוף שהם אחד, כמו שהזוהר אומר, נשמה והגוף הם אחד. אבל יש נשמה ויש גוף, אבל הם אחד, גם אצל האדם הם אחד, וגם בתורה הם אחד. וצריך לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, שזה מה שאנחנו בעניותינו משתדלים לעשות, גם בישיבה פה, גם בעוד פחות חלק מהישיבות. יש ישיבות שקצת לפעמים מתנגדות לזה, לפעמים פשוט לא רואות בזה חשיבות לעסוק בזה. אז זה נושא שאפשר קצת לברר ולדון בו, למה ואיך, אבל זה לא משנה. אנחנו מדברים פה עכשיו על מה שנראה לנו, מה שהרב קוק כותב, אפשר להתמודד עם מה שהוא כותב, והוא אומר את זה בצורה די מפורשת, צריך לסול מסילות כאלה באורחות הלימוד, זה לא ליחידי סגולה, זה לא איזה משהו מיוחד, זה משהו שצריך להיות לכולם, וצריך ללמוד ככה. ואיך עושים את זה בפועל? זה כמובן לא לעכשיו. בגדול צריך ללמוד אמונה ברצינות, צריך ללמוד גמרא והלכה ברצינות, ולאט לאט הדברים האלה פשוט מתחברים, כמובן ככל שיש יותר רצון לזה, ויותר צמאון לזה, ויותר מחפשים את זה, ככה גם יותר מהר מוצאים את זה. זה כמו כל דבר, שיגעת ומצאת תאמין. אז זה בעניין הזה. מקור 4, נושא 4, יותר נכון, זה חיבור הכללים והפרטים. הנושא של כלל ופרט, הנושא של כלל ופרט, הוא דבר, באופן כללי, הוא דבר מאוד מאוד חשוב, שביסודו הוא לא קשור רק לנושא של ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. בכלל, מי שמכיר, ואם אתם לא מכירים, אז כדאי להכיר, הקדמה קצרה של הרמח"ל לדרך השם, ספרו דרך השם, אומר לך הרמח"ל, רמח"ל חי בחול, אבל הוא היה מקובל גדול, ולכן הוא התחיל בחול, בסופו של דבר הגיע לארץ, אבל ודאי, כנראה שנשמתו כבר הייתה קשורה לארץ ישראל. הוא כותב, כל דבר כשאתה לומד, תחלק אותו לכלל ופרטים. לעולם יעשה אדם דברי תורה כללים. ככה המדרש אומר. לעולם יעשה אדם כללים. והאמת היא שזה לא רק בתורה, אלא בכלל בחיים. כשאתה יודע את הכלל, אז כל הפרטים כבר מוסברים ממילא. כשאתה עוסק רק בפרטים, אתה מתחרבש בתוך הפרטים, אתה לא מבין למה הם שייכים ומה מאחד אותם, מה מחבר אותם ומה יוצר מהם בעצם איזושהי הרמוניה שנותנת להם איזשהו מבנה ואיזושהי תפיסה ואיזשהו איזה כיוון, איזה משמעות. אלא שכל זה בנוסף לדבר הזה ברמה הכללית, כשמגיעים לנושא של ארץ ישראל, זה מקבל קפיצה מאוד מאוד משמעותית, וזה מהסיבה הבאה, שאחד ההבדלים הגדולים בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, זה בנושא הזה. כלומר, בחוץ לארץ, השפע האלוקי מגיע במנות מאוד מאוד פרטיות ומצומצמות. זאת אומרת, הוא נותן לכל אומה, לכל מקום, הוא נותן איזשהו, מדליק לו איזה נר, נותן לו איזשהו קרן אור אחת של שפע רוחני, שמחיה את האומה הזאת ואת המקום הזה. וזה מספיק לה וזה מה שהיא צריכה. בארץ ישראל יש זרקור אלוקי. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מתחיל מראשית השנה ועד... האור האלוקי נמצא פה בכללות. הוא נמצא פה בגדול, נמצא פה בעוצמה שזה הכלליות. בחוץ לארץ זה בפרטי, זה בקטן. והדבר הזה יוצר המון המון הבדלים, שלא כאן לא יהיה זמן להיכנס אליהם. רק, נגיד רק את מה שקשור לענייננו, אומר הרב קוק בכמה וכמה מקומות, בארץ ישראל לימוד התורה צריך לשאוף למקום הזה של חיבור בין הפרטים לבין הכלל שמאחד את הפרטים הללו. הכלל ביסודו הוא משהו שמגיע יותר מלמעלה, הוא משהו יותר עליון, הפרטים הם יותר דברים שנובעים מהשטח, שבאים חיים יותר מהמציאות. לדוגמה, אתם יכולים לראות פה במקור 4, באות ב', הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חול. בארץ ישראל, שפע רוח הקודש מתפרץ לחול, על כל תמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה, והרוח הכללי, השופע בנועם, הולך ומתפשט ורודד את הפרטים, ומרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה, מה שאין כן בחול. רוח כללי קדוש, אי אפשר לשאוף באוויר תמם על אדמה תמאה, אלא כל פרט ופרט מן התורה, מעלה איזה ניצוץ, איזה הערה וכו'. אומר הרב קוק, ואני מקצר פה ככה כדי לא לקרוא את הכל בפנים, אולי כבר יצא לכם לקרוא את זה כבר בסדר, ואם לא, אז כדאי להשלים אחר כך. אומר הרב קוק, בחוץ לארץ זה מלמטה למעלה. כל פרט, וזה מה שרואים גם בגמרא, בגמרא בעיקר בתלמוד הבבלי, מקרים, מקרה, עוד מקרה, עוד מקרה. כל דבר נראה לך עומד לעצמו, אתה לא רואה את הקשר ביניהם. אותה מחלוקת, מה הקשר בינה לבין המחלוקת שהייתה לפני שני דפים? האם יש קשר ביניהם? האם יש איזשהו יסוד כללי שבעצם מסביר לי את כמה וכמה מחלוקות, כמה סוגיות? בארץ ישראל, בגלל הרוח הקודש שיש פה, בגלל השכינה, בגלל הנבואה, בגלל כל הדברים הרוחניים הללו, יש כאן רוח גדולה שמאפשרת לראות את השורש שממנו הפרטים מגיעים. השורש זה הכלל. הכלל באיזשהו מקום הוא גם בעצם מקביל קצת למה שדיברנו קודם על הנסתר, על האגדה, אבל בכוונה חילקתי את זה כי זה נושא שעומד בפני עצמו, פרטים וכללים. פרט הצריך לכלל וכלל הצריך לפרט. זה בי"ג מידות. הכלל צריך לפרט והפרט צריך לכלל. פרט בי כלל הוא חסר כי לא מבינים אותו, לא מבינים מאיפה הוא מגיע. כלל בי פרט הוא גם חסר. כי לא מספיק שאתה יודע איזה רעיון, אתה צריך פשוט, מה היישום שלו? מה זה אומר? את מה זה מסביר? מה עושים עם זה בחיים? אז כלל צריך הפרט, פרט צריך לכלל, בארץ ישראל זה המקום שבו צריך, ניתן, חייבים, לחפש את הדבר הזה. וזה בפועל, בלימוד שלנו, כן, לומדים הרבה פרטים בכל מיני נושאים, תמיד לשאול את עצמנו מאיפה זה מגיע, מה השורש, מה המקור, לחפש אותו, לחפש כמה פרטים, מה המכנה המשותף שיוצר את הכלל, והדבר הזה הוא יסוד גדול בכל מה שקשור לתורת ארץ ישראל. נושא החמישי, ולפני האחרון, אני בלי שעון, מי יכול לעזור לי עם הזמן? 40? כמה דקות? מזוג התלמודים, בבלי וירושלמי. כל נושא פה כאילו ממש אני אוחז במלאכת ולכת הצמצום, איך כל נושא רחב כזה, אני אומר אותו ככה ב-5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, אבל בסדר, לא נורא, צריך ללמוד למיזוג התלמידים. אנחנו יודעים שיש בבלי ויש ירושלמי. פשוט, כל אחד בכל ספרייה בא ורואה. מי שיודע קצת יותר, יודע שהתלמוד ירושלמי, הוא נחתם כ-150 שנה לפני התלמוד הבבלי, והוא נחתם בארץ ישראל, בטבריה, על ידי רבי יוחנן, נערך ונחתם בארץ ישראל, כמובן, אחרי חורבן בית שני, חלק גדול מעם ישראל כבר גלה, עדיין נשאר בארץ מרכזי תורה, בעיקר בגליל, וחתמו את התלמוד ירושלמי. התורה עברה לבבל והמשיכה להתפתח, וכעבור פרק זמן, רב אשי רבינה ערכו את התלמוד הבבלי. לאורך השנים בגלות, עוד פעם קרה התופעה שהיא מתבקשת לגמרי, התלמוד הבבלי הוא זה שנלמד, נכתב בבבל, המשיך עם הגלויות השונות, והוא התאים להם גם, הוא התאים להם ללמוד אותו, כי הוא עוסק הרבה בפרטים, בפרטי הפרטים, הוא נוגע בכל נקודה, הוא חופר ודש ומחפש, ועם ישראל באמת עסק בעוצמה גדולה מאוד בתלמוד הבבלי, נכתבו עליו פירושים ראשונים, אחרונים, ספריות שלמות, כולנו מכירים. תלמוד ירושלמי היה נחלתם של בודדים, של גדולי ישראל, לא של הציבור בכללו, גם לא של כל גדולי ישראל, וזה מסירה פשוטה, כי באמת הוא נחתם לפני כן, והוא נחתם בארץ ישראל, הוא גם השפה שלו קצת יותר, קצת פחות, בין היתר בגלל שפחות עסקו בו, אז עם אלה גם הוא היה יותר קשה ללימוד, פחות הסבירו אותו, והוא די הוזנח, והוא התלמוד של ארץ ישראל, אבל זה היה המציאות של הגלות. אומר הרב קוק, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו צריכים לעשות, תשימו לב, שני דברים. דבר ראשון, ואת זה חלק עוד לא קלטו את הנקודה הזאת, דבר ראשון זה בכלל ללמוד ירושלמי. אני תמיד אומר ככה על דרך, זה לא על הצעה אפילו, לפעמים אני מדבר עם חברים, רבנים, יש כאלה שמסתייגים, מסתייגים מהירושלמי, כאילו מה ביקשנו? בסך הכל, תנאים והמוראים, לא אמרנו עכשיו ללמוד איזה, לא יודע, איזה חדשן עכשיו, איזה מישהו רפורמי, תלמוד ירושלמי. ואז אני אומר, מה, הירושלמי הוא פחות מהריטב"א או מהפני יהושע? זה ראשונים, אחרונים, גדולים מאוד, והירושלמי זה תנאים והמוראים, למה לא נלמד אותם? אז זה שלב ראשון, שלב הזה, חלק כבר עברו אותו, חלק גם אותו עדיין מסתייגים. אבל השלב השני, קצת יותר מורכב, וזה המיזוג של התלמודים. הרב קוק, כשהוא מדבר על הירושלמי, הוא לא רק אומר ללמוד ירושלמי, אלא הוא אומר למזג אותם, תראו פה זה מקורות קצרים, אפשר לקרוא אותם, הוא אומר, אנחנו יכולים להמשיך טל אורות של אוויר ארץ חמדה, באופן כל כך, אני במקור 5, כן, באלף, באופן כל כך נוזל ושופע, באופן כל כך מעדן ומקדש, כל רוח ונפש וכל קרב וכליות, עד שילך עמנו אור הבבלי, להתאחד עם התלמוד הירושלמי, ויחדיו יאירו באור שבעתיים, ואל זה אנחנו צריכים לשאוף, לאחד אותם. מה זה אומר לאחד אותם? לאחד אותם זה אומר, אגב, דבר שבעזרת השם גם יקרה פה השנה, יגיע לפה פעם בשבוע, בימי חמישי בבוקר, הרב ישי ויצמן, שהיה ראש שיבת ההסדר בחולון, והוא ממש, לפי דעתי, מספר אחד בארץ בירושלמי, מבחינת הסגנון הזה של החיבור בין התלמודים והכלים בלימוד הירושלמי והשליטה בלימוד הירושלמי, ונעסוק, בעזרת השם, זה יתחיל קודם כל משיעור וב, מהאברכים, אבל מי שירצה להצטרף לזה מהישיבה, יהיה מוזמן בעזרת השם ללמוד את המסכת של הישיבה, ובמקביל ללמוד את המסכת בירושלמי ולחבר ביניהם. זאת אומרת, לראות על כל סוגיה, לראות מה אומר הירושלמי, אם זה דומה או שונה, אם זה שונה, במה זה שונה, למה זה שונה, למה הוא למד ככה והוא למד ככה, איך זה קשור לזה שזה ירושלמי וזה בבלי, אם זה קשור, וכן על זה הדרך למזג את התלמודים. ובשמונה קבצים הרב קוק כותב בצורה עוד יותר, שאיפתי הגדולה, תראו כמה המילה שאיפה חוזרת פה, לחבר את התורה הרוחנית עם המעשית. בימים הראשונים, בימי הנביאים, בוודאי היו שתי התורות מחוברות בחיבור גמור, וגם בימי התנאים והמוראים, אפרופו מה שדיברנו קודם, תורה הייתה אחת, הכל היה ביחד, בכלל לא היה את החילוקים האלה, אבל גלות עשתה את מה שהיא עשתה, ומהלך התלמוד הירושלמי, הוא בוודאי בצורה של איגודם של שני חלקי התורה האלה, המעשית והרוחנית. אמנם חתימת הבבלי באה ליתן האפשרות לאור התורה שיעיר גם במחשקים, והזמן דורש כעת להחזיר את ההופעה לאיתנה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, תדעו לכם, בירושלמי יש יותר חזק את החיבור בין הרוחניות לבין המעשיות כבר בתוך הגמרא עצמה. זאת אומרת, אם בבבלי הדגש הוא יותר על הצד המעשי ויותר הצד ההלכתי והפרקטי, בירושלמי, בנוסף לצד הזה, כבר יהיה הערה של הנבואה שיש בארץ ישראל, של הרוחניות שיש בארץ ישראל, היא תהיה כבר בתוך, מוטבעת כבר בתוך הלימוד הזה. ואם כן, למדנו, א', עצם הירושלמי מצד עצמו, כמו שהוא, כבר יש בו חידוש גדול, ומזוג התלמודים, ולראות את החיבור ביניהם, ואת ההבדלים ביניהם, ואת כל המבנה השלם של שניהם ביחד, זאת בשורה גדולה, ואני מקצר פה, כי יש פה מקורות נוספים, עוד יותר משמעותיים של הרב חרלאפ, שבכלל כותב שכל הגאולה תלויה בזה, וזה חיבור של רחל ולאה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, בעזרת השם, בהזדמנות אחרת. מקור אחרון, ובכוונה הוא אחרון, ואותו הגדרנו המענה למצוקות הדור. אני אקרא קודם כל כמה שורות, אומר הרב קוק כך, אורות התורה. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל, וביותר אנו צריכים לזה בדורנו, דור הנבילה והתחייה, בין הזמן של האפלה והאורה, הייאוש והגבורה, בשבילו אנו צריכים שם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. אנחנו צריכים להראות לו את האמת והבהירות שיש באוצרנו האלוהי, בדעותיה והגיונותיה של תורת אמת, ואת היפה והנשגב, הנועם וההוד שיש במצוותיה המעשיות, ובתיאור הליכות החיים כולם שעל פיה ובתוכה, כמה היא תורת אמת ותורת חיים גם יחד. לזה צריכים אנחנו לטעום ולהתאים טעמה של תורה מעומקה ויסודה, וזה לא אפשר לחוש, להשיג ולהרגיש, כי אם בארץ ישראל. אומר הרב קוק, כל מה שדיברנו עד עכשיו, כל צורת החיים הזאת של החיבור והשילוב והרחבת מקצועות התורה, וחיבור של הנסתר והנגלה, ההלכה והאגדה, והפרטים והכללים, והבבלי והירושלמי, כל זה הוא גם נדרש כמענה למצוקות הרוחניות של הדור. הרב קוק הידוע, חי בתקופה מאוד צוערת מבחינת המשבר הרוחני של עם ישראל, הכפירה, מה שאנחנו קוראים החילוניות, כן, הציונות החילונית, פורצת בצורה מאוד מאוד חזקה. יש שם סופרים שממש כותבים בצורה מאוד גדולה על התחדשות החיים בארץ ישראל ללא תורה, אלא כחיים מתחדשים מודרניים וכדומה. והרב קוק בא ואומר, דעו לכם, חלק, וגם פה זה ממש מקור אחד, ויש פה הרבה מקורות, חלק גדול מהסיבה של ההתרחקות של יהודים רבים וטובים מאורח החיים הדתי, מאמונה בתורה שהיא באמת אמת גדולה, אחרי אלפי שנים שעם ישראל חי, איך פתאום קורה דבר כזה? אומר הרב קוק, זה לא אנשים קטנים. האנשים האלה שכופרים בתורה, לפחות אלה שמובילים אותם, תמיד יש בסוף גם אנשים שלא נקרא לזה תופסים טרמפ, אלא פשוט כבר נכנסים לתוך הטרנד הזה, אבל בשורש יש שם אנשים שמחפשים דרך, שמחפשים גודל, שמחפשים משמעות, והם התרחקו מהתורה, כי התורה הייתה נראית בעיניהם קטנה. הייתה נראית ביניהם קטנה, הייתה נראית ביניהם כזאת שלא היא לא משמעותית, היא לא נותנת באמת מענה לחיים, כי היא עסוקה בתוך 400 של הלכה, של גמרא, שהיא לא, כמו שאמרנו, לכאורה לא רלוונטית, והחיים מתחדשים, והמדע מתקדם, והטכנולוגיה, והתפיסות התרבותיות, והחברתיות, והתורה לא מתייחס לזה בכלל. לא עוסקים בזה, לא לומדים על זה, לא מדברים על זה, ממשיכים כמו שהיה. ואנשים רוצים, מרגישים את ההתחדשות שקורית בעולם בכלל, ובעם ישראל שחוזר לארצו בפרט, ולכן אומרים, זה לא נותן לנו, אנחנו מחפשים משהו אחר. ואז נהיים כל מיני ערכים חדשים שכולנו מכירים חלק מהם. ובא הרב קוק ואומר, יש לנו אחריות מאוד גדולה, אנחנו יושבים בית המדרש, שאנחנו מאמינים שהתורה היא תורת אמת, מה שהוא אומר, תורת אמת ותורת חיים גם יחד. וזה לא רק שזה לא סותר, אלא הפוך, זה משלים. והנסתר יעמיד את הנגלה על רגליו. ואם אנחנו נלמד את התורה לעומק, אז כל המצוות המעשיות, אנחנו נבין אותם, נבין את המשמעות שלהם. אחרת באמת אתה לא מבין מה אתה עושה, כל מיני מעשים משונים, אתה לא מבין אותם. אז אין כוח לעשות אותם, ואין רצון, ואין... אבל אם באמת מחברים את הדברים, רואים את הגודל, הדברים האלה הם סם חיים, שהדור הזה, דור הייאוש והגבורה, זה מילים שמזכירות את מאמר הדור, שמכיר את מאמר הדור, כמובן כדאי להכיר אותו, מי שלא מכיר, שם הרב קוק ממש ככה מגדיר את מה שקורה בדור הזה, ובין היתר הוא כותב את הדברים האלה, ככה את המצוקות הרוחניות, וכאן הוא אומר שיש לנו לא רק, זה לא רק משהו בשבילנו, תורת ארץ ישראל היא לא רק איזשהו פשוט לימוד נכון של התורה, חיים נכונים של התורה, אלא הם גם אחריות מאוד מאוד גדולה שלנו, ככל שיותר אנשים ככה יחיו את התורה, ככה ילמדו את התורה, בסופו של דבר עם ישראל, אנחנו פוגשים אותו, אנחנו חיים בתוכו, ועם ישראל רואה אותנו, וזה לאט לאט מחלחל, וזה עושה משהו, כי אנשים מחפשים את הדרך, בין אם זה רואים את זה כלפי חוץ, ובין אם זה נמצא אצלם איכשהו בפנים בפנים, וכשהם רואים לאדם, זה יכול להיות חייל איתך באוהל, זה יכול להיות מישהו במקום עבודה שאתה עובד איתו, ויכול להיות אפילו סתם איזה מישהו בסופר שאתה עומד לידו בתור, והוא לא יודע, הוא מרגיש עליך שיש לך משהו, והוא מתחיל לדבר איתך, וכן על זה הדרך, אם אנחנו בתוכנו, בעזרת השם, נהיה מלאים מהדבר הזה, הדבר הזה יאיר גם אותנו וייתן הרבה כוחות ועוצמות לעם ישראל בכללו. בעזרת השם יתברך שנזכה. אם מישהו רוצה ככה בשלוש דקות שיש לשאול משהו או להעיר משהו, אל תתייחסו לזה שאני רחוק פה ליד ארון קודש, כאילו אני יושב פה לידכם, ולהרגיש בנוח. כן. כן. אז הנחיה הראשונית היא קודם כל ללמוד את הגמרא טוב ולדעת אותה. בסוף אם אתה לא יודע את הסוגיה ברמה הכי פשוטה שלה, אז אין בכלל מה לדבר. אבל בהנחה שאנחנו בעזרת השם או כבר יודעים לעשות את זה, או בעזרת השם נלמד לעשות את זה, כל אחד לפי המדרגה שבה הוא נמצא, אני חושב שהדבר הראשון זה שאלת שאלות. שאלת שאלות. ושאלות הכי פשוטות שאתם אומרים לעצמכם, מה אני בטח טמבל שאני שואל אותם. תמיד הדוגמה שאני נותן, זה בעיניי הדוגמה הקלאסית, מי שמתחיל מסכת קידושין, נראה לי שזה המסכת שלנו בזמן חורף, נדמה לי, מתחיל, שמכיר אותה, אישה נקנית בפרוטה ובשווה פרוטה, או בשלושה קניינים, בכסף בזה, בפרוטה ובשווה פרוטה. עכשיו, אין בן אדם בעולם, אני מאמין ככה, שלא בתוך תוכו אומר, מה זה הדבר הזה? איך קונים אישה בפרוטה? מה זה הזלזול הזה? זה באמת שאלה מתבקשת לגמרי. אני זוכר שפעם למדתי את זה במילואים, ושב לידי ככה חבר והציץ ככה מה שאני עושה, בסוף הוא אחרי כמה דקות אומר לי, תשמע, אני לא יכול להתאפק. אני רואה שכל מה שאמרו על נשים, זה נכון. עד עכשיו רק שמעתי את זה בתקשורת על מעמד האישה, עכשיו אני רואה שזה נכון, אני רואה שכתוב אצלכם, האישה נקראת בפרוטה. ככה הוא אומר לי, כן, חילוני, ככה חייל, חבר. אנחנו בעניין הזה צריכים להיות חילוניים. תמיד אומר, צריך להיות חילוניים בלימוד. למה היתרון של החילונים? הם לא לוקחים שום דבר כמובן מאליו. אנחנו כבר אומרים לעצמנו, מה, חז"ל, הם בטח ידעו מה הם אומרים, זה הכל פה דברים גדולים, קדושים וזה, מה, אני אתחיל לשאול עליהם שאלות, זה לא נעים. אז הוא עובר הלאה. אבל בתוך תוכו, אתה הולך הלאה, ובעצם בתוך תוכך, אתה לא באמת זה, אתה כזה עם חצי ספקות, אתה אומר, וואלה, לא יודע. או שאתה כבר בכלל מפסיק להאמין להם, או שאתה אומר, טוב, לא יודע, זה גזירת הכתוב, דברים גדולים, לא יכול להבין אותם, בסדר. בין ככה או בין ככה זה לא טוב. כי אמרו לך ללמוד תורה כדי לנסות להבין. תמיד יש איזה רגע שאתה אומר, תשמע, זה גדול עליי, דברים אלוקים, אני לא מבין, אנחנו קטנים, בוא נזכור את הענווה שלנו. אבל לא רק מותר לשאול, צריך לשאול, צריך לחפש, צריך לברר, צריך למה? לנסות לשאול. למה? מי אמר? מה זה אומר? מאיפה זה? מאיפה לקחו את זה? תשאל, תגיד, אין לך תשובה? לא קרה כלום. סבלנות. שאלה טובה זה חצי תשובה. שאלה טובה היא כבר מעוררת אותך, מעוררת משהו מבפנים, כדי לחפש. עכשיו, כמובן שיש פה דרך ארוכה, כמו שאמרתי קודם, צריך ללמוד הרבה אמונה, ולאט לאט הדברים מתחברים. גם אמונה באופן כללי, גם לימוד אמונה שקשור לאותו נושא שבו אתה לומד עכשיו. אם עכשיו לומדים ציצית, אז תנסה אולי לחפש קצת מקורות בחז"ל, מדרשים, ספרי אמונה ומוסר שדיברו על מצוות ציצית. תנסה לקבל, אפילו שזה לא קשור ישירות לגמרא. אבל אתה מתחיל להעשיר את עצמך בכל מיני רעיונות על הנושא שבו אתה לומד. מתי זה יתחבר? יכול להיות בעוד חודש, יכול להיות בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, 10, 20. סבלנות, לא עליך המלאכה לגמור. אבל זה ככה בעל רגל אחת, כמובן זה לא זה. יש כללים, יש ספר מיטב הארץ, שם 19 כללים שיכולים קצת לתת כיוון מחשבה, איך עושים את זה בפועל. אם ירצו במשך השנה, אנחנו לפעמים עושים שיעור על זה. ובעזרת השם, שיהיה בבית המדרש מחשבה ודיון משותף, איך לעשות את זה, אז בעזרת השם אנחנו נמצא את הדרך. ברוכים תהיו, יישר כוח.